פרשת השבוע שלנו, פרשת ויקל וגם פרשת שקלים. דהיינו, אנחנו מוצאים השבת שני ספרי תורה. בספר הראשון קוראים שבעה עולים, פרשת השבוע ויקל. בספר השני קוראים פרשת שקלים ופרשת כי תישא, שבוע, הקריאה של שבוע שעבר. כי תישא את ההתחלה שלה, עד לכפר על נפשותיכם. למעשה, שני הדברים הם קשורים מאוד. קודם כל, מבחינת הפשט, אנחנו הסברנו שלמה עושים פרשת שקלים, למה חז"ל תקנו לקרוא פרשת שקלים, לקרוא תחילת פרשת כי תישא בספר שני, ולקרוא ויחרות יהוידע, ההפטרה. אז יש שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שבית המקדש היה קיים, באלף בניסן צריך להביא קורבנות מתרומה, מכסף תרומה חדשה. אי אפשר להשתמש מהכסף שנשאר מהשנה הקודמת. שנה בשנה, כל שנה יש לה את הכסף שלה. אז המשנה בתחילת מסכת שקלים אומרת, באחד באדר משמיעים על השקלים, דהיינו הבדין מתחיל לאסוף את המני, ואז מהכסף החדש קונים כבשים לקורבנות ציבור. קוראים פרשת שקלים כדי להזכיר לנו זכר למקדש, שעכשיו היו צריכים להביא מחצית השקל תרומה להשם. בפרשה כתוב שלוש פעמים תרומה, אבל לענייננו לדורות יש, יש תרומה אחת שהיא מחצית השקל תרומה להשם שכל אחד מאיתנו נותן. זה טעם אחד. טעם שני, על פי הירושלמי, להקדים שקליהם לשקליו של המן. המן הרשע נתן לאחשוורוש 10,000 שקל כסף, עובר 10,000 שקל כסף תמורה לעם ישראל. אנחנו מקדימים את השקלים שלנו כדי שאנחנו נזכה בדין. יש נפקמינה להלכה, אם חלילה לא קרו השבת בפרשה הזאת, השבת הזאת, אם היה ציבור אחד שלא זכה לקרוא פרשת שקלים, יקרא את זה בשבוע הבא, כי עדיין זה לפני שקליו של המן. עד כאן הבסיס לפרשת שקלים. פרשת ויקל מדברת על עניין של עשיית המקדש. אנחנו למדנו בפרשת תרומה שמשה רבנו מצווה לעשות, ואת העשייה בפועל עושים בפרשה. מי עושה לנו בפרשה את המקדש, את המשכן? שניים מרכזיים. יש מנהל גדול, יש עוד מנהל איתו, וכל השאר עובדים. המנהל הגדול, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה הוא הגדול שבונה את המשכן. בן כמה הוא היה? נכון? אומרת הגמרא בסנהדרין, בן, הוא היה בר מצווה, בן 13. בן 13. זאת אומרת, עם ישראל מחפש מי הגדול שיבנה את המקדש. נמצאים נחשון בן עמינדב, נמצאים גדולי העולם, יהושע בן נון, לוקחים את הילד הזה בן 13 שעכשיו עשו לו אתמול בלילה בר מצווה ושמים אותו. הוא והשני יחד איתו אליהו בן אחי שמח למטה דן. מהשבט הכי חשוב זה יהודה, מהשבט הפחות חשוב זה דן. לוקחים את שניהם מיהודה שהוא הכי חשוב לדן, ושניהם בונים את המשכן. שניהם אחראים על כל הבנייה של המשכן ומתחילים לעשות. ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור. מה זכה בצלאל לבנות את המשכן? מה זכה בצלאל לבנות את המשכן? היו גדולי עולם, דור דעה, דור המדבר, ראו מתן תורה. הילד הזה, מה הוא זכה? התשובה היא, בצלאל בן אורי בן חור. מי זה חור? שמשה רבנו עלה להר סיני, הוא אמר לעם ישראל, אם יהיה בעיה, תשאלו את אהרון וחור, והם יהיו פוסקים לכם מה לעשות. אחרי 40 יום, משה רבנו לא הגיע, כי הם טעו בחשבון, ואז הם רצו לעשות את העגל. חור אמר, אסור לעשות את העגל. הם ביקשו ממנו רשות, הוא לא רצה, הרגו את חור. הרגו את חור. ואז אהרון, נעזוב כרגע את הנושא של אהרון. הרגו את חור. למה הרגו את חור? חור היה לו מסירות נפש. מסירות נפש, הוא חי במסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא, ולא היה אכפת לו למות על מצוות השם. והוא מת על מצוות השם. ואז מה קרה? נולד לו בן שקוראים לו אורי. ואז מה קרה? נולד לאורי בן שקוראים לו בצלל. ובצלל הוא זה שבונה את המשכן. המשכן הוא הכפרה לחטא העגל. זאת אומרת שיש פה איזה חשבון אחד ארוך, המשכן הוא כפרה לחטא העגל. והנכד של חור, הוא יבנה את זה. למה זכה? תשובה היא המסירות נפש. מסירות נפש שהייתה לחור, את המסירות נפש הזה, את הכוח הזה, אני צריך לבנות את המשכן. יש שאלה גדולה מאוד ששואלים, מה קרה עם המשכן? מה קרה עם המשכן, אתם יודעים? המשכן היה עם עם ישראל 40 שנה במדבר, נכנס לארץ ישראל, היה בגלגל, מהגלגל עבר לשילו, יותר מ-300 שנה, משם עבר לגבעון, לנוב, משם עבר לבית המקדש. מה קרה שהוא הגיע לבית המקדש? לקחו את כל הקרשים, את כל העיריות, את כל המשכן, את הכל לקחו, שמו בגניזה. שמו בגניזה. טוב? מה קרה עם המקדש שנחרב? שבית המקדש נחרב, הראשון או השני, הראשון עם נבוכדנצר, השני עם טיטוס, הרומאים החריבו את הכל, הרסו את הכל, שברו את האבנים. למה המשכן לא קרא לו את זה והמקדש קרא לו את זה? אומרים חזר, תדע לך. אצל המשכן הוא נבנה עם כוונה לשם שמיים עד הסוף. אז הגויים לא יכולים לגוע בו. נגמר, שם אותו בהגניזה. אבל מי בנה את המקדש? שלמה המלך מצווה את חירה מלך צור. גוי, תשלח לי עצי ארז. תשלח לי עצי ארזים. עצי ארז. טרי, חזק. עכשיו מי? מי חותך את העצים? מי חותך את העצים? גוי. מה גוי חושב? לא יודע, אולי שר איזה שירים של, 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 שירים שלכם. המוח שלו באונלולו. והוא חותך את העצים. איזה קדושה הוא מכניס לעצים? תומה. העצים האלה מגיעים לירושלים. איך הם מגיעים? ספינות. מי לוקח את הספינות? גויים. העצים האלה כבר מגיעים לירושלים עם הרבה הרבה תומה עליהם. בתומת המחשבה. לכן המקדש נחרב, הגויים יכולים לשלוט על העצים האלה ועל הסטונס הזה, כי זה לא נבנה בקדושה. המקדש, המשכן, נבנה כולו בקדושה. בצלל בן אורי בן חור, או אליאב בן אחי שמח, וכל נדיב לב אשר נשאו ליבו. זאת אומרת, רק בשיא הקדושה. כמה זה חשוב, שיא הקדושה. הגמרא בבבא מציעא, בבא מציעא בדף פ"ה, מביאה סיפור, הנה שם, תושיט היד, כן, זה בדיוק, נגעת בה. בבא מציעא, הגמרא מספרת על רבי חייא. רבי חייא, אומרת הגמרא, אמר רבי חייא, רבי חייא, מאיפה אני אתחיל את זה? טוב. נתחיל מפה. רבי חייא אומר את הגמרא שהוא יכול שהתורה לא תשתכח מישראל. רבי חייא אומר, אני יכול שלא ישכחו את התורה, אני לבד.
איך?
אמר ככה, איך אני יכול? מה יאביתנה? הכל פה בארמית, אני אקרא את זה בעברית. אני אלך ואני אגדל כותנה, אני אגדל עצי קוטון, ומה אני אעשה מזה? אני אעשה מזה מחמורות, רשתות לתפוס בעלי חיים, איך קוראים לזה באנגלית?
נץ.
אני אגדל אותם, כמה זמן לוקח לגדל? 3 חודשים, אחרי 3 חודשים אני אעשה מזה חבלים, ואני אלך ליער ואני אתפוס צבי. אני אקח את הצבי, כן? אני אתפוס אותו, אני אתפוס את הצבי, בוא נראה לפיו. ואני יאכיל אותו, ואני אשחט אותו. אני אכיל את הבשר של הצבי ליתומים, ואני אקח את העור שלו, ואני אעבד אותו לשם ספר תורה, ואני אכתוב עליו 5 חומשי תורה, אני אכתוב עליו את החומשים, ואני אחלק אותו לכל ילד. והם לא ישכחו את זה. ככה הם ילמדו, לא ישכחו. כולם שואלים, למה הוא צריך לגדל כותנה, לעשות רשתות, לתפוס, קח ספר תורה, תביא לו, הנה יש לנו פה שולחן ארוך, לא יודע מי ידפיס אותו, קח תקרא בו. רבי חייא מבין, תדע לך, אתה רוצה שדברי תורה ייכנסו לך בלב עד הסוף, ולא תשכח, תעשה את הכל לשם שמיים. אם יהיה חסר בכוונה, זה לא יתפס. בכלי המשכן, הכל נעשה לשם שמיים, אז יחזיק. הגויים לא נגעו. המקדש של שלמה היה נפלא ביותר, אבל מי בנה אותו? גויים. זה לא יתפוס. הגויים ישלטו בו. זה לא יתפוס. זה לא באותה דרגה. זה לא באותה דרגה. למה? כי חסר את הקדושה בדבר הזה. יש סיפור מפורסם עם רב חיים וולוז'ין. רב חיים וולוז'ין הקים את הישיבה הראשונה בליטה, קראו לה ישיבת וולוז'ין. שם היו גדולי עולם, למדו שם. יום אחד היה חסר כסף, התחילו לאסוף כסף מאנשים. אז בהתחלה היו אוספים כסף מהעיר שליד זה, אחרי זה מהעיר שליד זה, עד שנהיה קשה. נהיה קשה, הישיבה החליטה לקנות סוס. סוס ועגלה גדולה, וזה שהולך את הכסף השנורר, הולך עם הסוס והעגלה ועובר גם לערים רחוקות. והיה לו רשימות מרב חיים, בדיוק ממי לקחת כסף. הוא בא עם הקרקרה שלו, עם העגלה שלו לבית של הריץ' בעיר רחוקה. הריץ' מסתכל מהחלון, הוא רואה אותו בא עם עגלה, מגיע אליו, אתה יכול לתת כסף לישיבה? נתן לו $100 לך. הוא מסתכל בליסט, פחות כסף, פחות, שתק. מגיע לרב חיים, רב חיים רואה שנה שעברה הוא נתן 10,000, למה עכשיו אתה נותן רק 100? אמרתי, קראו לו. קראו לו. אמרו לו, שאל אותו רב חיים, שנה שעברה עזרת לנו מאוד, למה שנה אתה לא עוזר? אמר, אני אגיד לרב את האמת. שנה שעברה הגיע, ביקשתם כסף, אז באתם לבקש כסף צדקה, באתם לבקש ביד, ראיתי שאתם באמת עניים, מסכנים, אמרתי, ניתן לכם. עכשיו מגיע לי עם סוס, עם העגלה, קניתם לכם קדילק, קניתם לכם אוטו, מה, אני צריך שהכסף שלי ילך לקדילק? לא רוצה. אני רוצה שהוא ילך לאברכים. אמר לו רב חיים, אני אשאל אותך שאלה. שעם ישראל הביא כסף למשכן, כן? איזה כסף הוא הביא? הרבה. הזהב, האם נגיד אתה הבאת זהב, כסף, נחושת, מי היה רוצה שיעשו את הארון ממנו? כולם. אם אני כבר תרמתי גולד, אני רוצה שזה יהיה לארון. מי שהביא כסף רוצה למקום הכי קדוש. איך באמת הולך, איך הולך באמת? אומר זה תולי בכוונה. אם אדם מביא לשם שמיים עד הסוף, זה יהיה לארון. אם לא, יהיה בחוץ. אומר לו אותו דבר פה. אם אתה מכוון לשם שמיים, זה יגיע לאברך. אתה לא מכוון לשם שמיים, זה יהיה לסוס. מה לעשות? אנחנו צריכים גם סוס כדי לאסוף. זאת אומרת, ראינו את אותו עיקרון שהכל תלוי בכוונה. כוונת הלב. הכל תלוי בכוונה. כלפי מה דברים אמורים, ודאי שיש לנו שלושה, לפחות שני נושאים חשובים. אדם גר בבית. אתה גר בבית שלך. איזה קדושה יש בבית? איזה קדושה יש בבית שלך? תלוי בהרבה דברים. למשל, אם אדם יש לו בבית, נגיד החדר הזה, 204. יש פה נגיד שאף פעם לא הם מדברים בו לשון הרע. נגיד שבחדר הזה היו רק לומדים. אתם יודעים איזה קדושה יש בחדר הזה? שאתה תיכנס לפה, אתה תרגיש שלא בא לך לדבר לשון הרע. למה? הקדושה בקירות. אתה תרגיש את זה. מצד שני, אם אתה נכנס למקום תמה, אתה בצורה אוטומטית מתחיל לחשבות מחשבות תומות לומות שאתה לא מבין את זה. זה משהו באוויר. האוויר. משהו באוויר. היו חסידים שהיו מקפידים לעשות כל דבר לשם שמיים. בפרט שאדם מתחתן עם אשתו שרוצה ילדים, שאדם חושב מחשבות קדושות, הילדים שלו יותר קל להם לחשוב מחשבות קדושות. זה יותר קל, זה ב-DNA שלהם. זה נמצא ביותר. אדם שהבית שלו יותר קדוש, אדם שנכנס לבית וכל מקום יש טיווי, ובטיווי רואים דברים לא צנועים, יש באווירה, בספייס, יש משהו של מחשבות לא טובות. אבל זה בבית. יש עוד דבר פנימי יותר מזה, שזה קדושת המוח. כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. לכל אחד מאיתנו יש קופסה בראש. הקופסה בראש זה המוח שמנהיג אותנו. השאלה היא, ככל שהמוח שלך יותר קלין ויותר טהור, דברי תורה נתפסים יותר חזק ואתה לא שוכח. ככל שהמוח שלך חושב על דברים שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רק בגילוי עריות, אלא גם כן בלשון הרע, בלצער את השני. עצם הדבר שיש את זה במוח, זה משפיע, זה משפיע במוח בצורה כזאת שהדברי תורה לא נכנסים ללב. לא נכנסים. ואם הם נכנסים זה בקושי. ועד שהם נכנסים הם גם יוצאים מהר. כי המוח כזה, כי המוח כזה, זה נקרא הכנות לטהרה. זה נקרא הכנות לקדושה במוח. עכשיו, מה שאדם עשה, מה שהיה, כבר דיברנו אלף פעם, לא צריך לחשוב, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא תשובה ונקות את עצמו ודי. אבל אדם צריך להכניס את עצמו. כל דבר שעושים יותר לשם שמיים, הוא יותר חזק, הוא יותר תופס. כל דבר שלא עושים לשם שמיים, היו אנשים שהיו מקפידים שאדם יש לו בית, הוא היה שואל מי גר פה לפני כן. אם היו אומרים לו שגר פה דברים לא טובים, הרבה אנשים לא מסכים לגור, להלכה למעשה לא עושים את זה, להלכה למעשה כתוב שצובעים את הבית. עצם הדבר שצבעת זה כבר כאילו בית חדש, פנים חדשות באו לכאן. אבל זה רק מראה כמה דברים שקדושה משפיעה על הרבה דברים. קדושה משפיעה על היכולות. הרבה פעמים שואלים שאלה, איך בזמן יש רמח"ל, רמח"ל בספר החוכמה, רמח"ל אומר איך ללמוד תורה. הרמח"ל אומר איך ללמוד תורה. אומר הרמח"ל, חמש שנים תלמד תורה. כך אומרת הגמרא, שהלווים האלו די חמש שנים. איך תלמד? שלוש שנים תלמד את התנך ואת כל השס. תדע את הכל בשלוש שנים. בשנה הרביעית תלמד את כל הרמב״ם, כל מקום שהרמב״ם לא כמו השס, כי אתה זוכר, הרי אתה יודע את השס, נכון? אתה קורא את הרמב״ם, אתה אומר, וואי, הוא לא כתב כמו השס, אז תסתכל במפרשים למה הוא לא כתב ככה. ואז תגמור את זה בשנה אחרי זה. שנה אחרי זה תלמד את השולחן ערוך. כל מה שהוא לא כתב כמו השולחן ערוך, רבה חלקים, כן? חושב משפט, אבן העזר, יורדיה, אור החיים. כל דבר שהוא כתב לא כמו הרמב״ם, אתה זוכר את הרמב״ם, נכון? שנה שעברה למדת את הרמב״ם. ושלוש שנים כבר למדת את השס. כל דבר שלא מסתדר, תסתכל למה. ואז בחמש שנים אתה יודע את כל הנגלה. ואז תעבור ללמוד נסתר. כולם שואלים, למי הוא דיבר? מה, הוא סיפר בדיחות? עם מי הוא מדבר? הוא כתב ספר כדי לתת לנו הרגשה שאנחנו לא בסדר? עם מי הוא מדבר? שהרמח"ל כותב את זה, עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם אנשים מהירח? או הוא מספר לנו בדיחה? שהרמח"ל אומר את זה, למי הוא מדבר? התשובה היא, הרמח"ל דיבר לאנשים נורמליים בטיים שלו, בזמן שלו. אדם שבא ללמוד בזמן שלו, אוכל בבוקר, דוגמה, אוכל בערב. לומד 8 שעות, עושה הפסקה שעה, לומד 8 שעות, עושה הפסקה. לא. ואז מה קורה? הוא יכול בשלוש שנים לגמור. אבל מה קורה אדם שלומד 10 דקות, ונח, 3/4 שעה, ואחרי זה רואה בניוז, אחרי זה רואה בדברים אחרים, כל שכן, חס ושלום רואה איסורים, אז מה שהוא למד, שוכח. למד, שוכח. למד, שוכח. זה, הוא לא מצליח לצבור שום דבר. למה? כי הוא מכניס קדושה, תומה. קדושה, תומה. קדושה, תומה. לא ישר לו מזה כלום. חסר לו בקדושה. אז לכן הוא ילמד בשלוש שנים, הוא ילמד מסכת בבא מציעא. גם טוב. אבל שלא ישאל אותי על מי הרמח"ל דיבר. הרמח"ל דיבר על אנשים רציניים שהחליטו ללמוד והחליטו לדעת את התורה. וזה הכל תלוי בקדושה. אדם שלומד בקדושה ובטהרה, אז הוא יכול בזמן קצר לסיים. אדם שכל הזמן לומד, שוכח. לומד, שוכח. פינג פונג כזה, פעם כך, פעם כך, הדברים לא נכנסו. אותו דבר בקדושת המחשבה, זה מה שהיה מיוחד במשכן. במשכן, שבנו את המשכן, כתוב, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. כתוב על, 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 על בצלאל, יודע היה לצרף אותיות שבהם נברא העולם. העולם נברא באותיות, אנחנו אפילו לא מבינים מה זה. מה פירוש שהעולם נבנה באותיות? אנחנו לא יודעים מה זה. אבל יש כזה דבר. בצלאל היה יודע שהמשכן הוא כנגד העולם, והוא היה יודע לכוון. בארון, נגיד שזה הלב של עם ישראל, צריך לכוון כוונה כזאת וכזאת וכזאת. אז ב- 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 בשולחן זה כבר כוונה אחרת. צריך לכוון באותיות האלה והאלה והאלה. ובמנורה זה כבר משהו אחר. הוא היה יודע כל מקום לתת את הכוונות, לכן לא נגעו בזה יד זרים. לכן זה נגנז, ועד היום הקרשים נמצאים איפשהו, ביריעות. אבל בזמן המקדש ששלמה בנה, הוא בנה את זה, הוא ביקש מהגויים לחתוך לו עצים מהלבנון, והם הושיטו לו את זה בספינות עד יפו, ומי יפו הביאו את זה? כל הדרך מה הגויים שרו? איזה שירים הם שרו? כל הדרך איזה מחשבות? רק כשהגיע לירושלים, אז כבר היו פה הבונים צדיקים. אז שלטו בזה גויים. יכלו הגויים לשלוט בדבר הזה, גם בבית הראשון וגם בבית השני. אותו דבר במחצית השקל. אנחנו נמצאים בפרשת שקלים. כשאדם נותן למקדש מחצית השקל, איזה כוונה? יכול להיות אלף כוונות. כוונה אחת, לא נעים לי. כולם נותנים, מה יגידו לי? בסדר. כוונה שנייה, אני לא רוצה לתת, אבל אני מפחד מהבדין. כתוב שהבדין יוכל לקחת הביתה, לקחת מני משהו. אז יאללה, קחו ולכו. זה כוונה אחרת. יכול להיות כוונה שאדם אומר, טוב, בסדר, אני אתן, או אדם אומר, וואו, אני רוצה חלק בקורבנות. איזה זכות יש לי שהחצי שקל שלי הזה יקנו ממנו תלה, יקרימו ממנו כבש, מהכבש הזה יקריבו קורבן התמיד, יביאו ממנו דברים. איך אני שמח? רוב הסיכויים שמהאדם האחרון זה יגיע באמת שיקנו מזה כבש, ומהאדם הראשון לא יודע, זה שתרם כי לא נעים לו, כי לא אכפת לו, כי לא מפחד, יכול להיות שיקנו בזה כבשים, אבל יכול להיות שגם יקנו בזה דברים אחרים שצריך במקדש. למשל, צריך במקדש צינורות של ביוב, נכון?
סוס.
צריך, כן, שיקח את כל ה... אז יכול להיות שהכסף שלו ילך לשם. גם זה צריך. גם זה צריך. והכל תלוי בכוונת הלב. אותו דבר, וזה בעיקר מה שנוגע אלינו, על קדושת המחשבה והקדושה של הלב, אותו דבר נוגע ללימוד תורה. יש כאלה שלומדים בישיבה או בכולל או אחרי העבודה שלהם, וזה הולך להם בקלות והם שמחים. ויש כאלה, וואו, קריאת ים סוף, אין לו כוח, ועד שהוא בא, עד שהוא מצא לפתוח את הגמרא הוא כבר נרדם. ומה זה תלוי? קדושת המחשבה. בתארה תקראו לזה קליפס, תקראו לזה תומות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל זה משהו בתהרה של הלב. בתהרה של הלב, ככל שהלב יותר טהור, ככל שהלב יותר קדוש, א', יותר קל לדברים של קדושה, ב', יותר קשה לאבד את זה. אדם לא שוכח מזה. אדם זה נתקע לו בלב והולך. אנחנו צריכים ללמוד מכל הפרשיות האלה כוונת הלב. מי שהכי הרבה מסר את נפשו פה זה חור. חור היה מוכן למות לשם שמיים. אז כזה מסירות נפש שעובר לנכד, בוודאי שהנכד יהיה כזה. הוא זה שבצלל בנורי, הוא זה שבונה את המקדש והמשכן, וכן המקדש עשו אותו הכל, וכל מה שחוזר, כל איש ואישה שנדב ליבם אותם להביא לכל המחר. כמה פעמים התורה חוזרת, מדגישה את נטילת הלב. הלב, אל תביא רק כסף ביד. לב, הלב, הרצון שלך, החשק שלך לתת לשם שמיים, זה נותן לזה את הקדושה, זה נותן לזה את החוזק. היא רצון שנזכה בעינינו במהרה, תראות בבניין המקדש. ובזה נסיים, זה אחת הסיבות שאומרים, מקדש השם כוננו ידיך, שיש אומרים שהמקדש ירד משמיים. מה זה מקדש ירד משמיים? כי שם זה הפיור שבפיור. שם זה הקדושה שבקדושה. במקדש כזה, בוודאי שבני אדם לא יכולים לגוע. אבל זה קדושה אחת שהיא קדושה. אני לא אומר שזה, שככה זה, אבל אחד ההסברים על בית המקדש שלישי, שאומרים שירד מן השמיים, כי אז הקדושה היא ב-100% בטהרה.